רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים לרוח מערבית, אני אריאל ויטמן ותודה שאתם איתנו. הכנת תקציב מדינה הוא תמיד אירוע מורכב וקשה לביצוע, על אחת כמה וכמה כאשר אנחנו בשנת מלחמה, בשתי חזיתות ורמת אי ודאות ממש גבוהה כרגע. לא ברור מתי תסתיים המלחמה בדרום, לא ברור האם נראה הסלמה נוספת בצפון, לא ברור מתי תושבי הדרום יחזרו לבתיהם, לא ברור מתי תושבי הצפון יחזרו לבתיהם, לא ברור כמה תעלה לנו המלחמה ברמה המיידית, ולא ברור כמה היא תעלה לנו בטווח הארוך. ברור רק שזה יעלה המון כסף, ושתקציב הביטחון, לפי לפחות הדרישה של הצבא ושל רבים מהפוליטיקאים, יגדל משמעותית. הממשלה הגישה לכנסת תקציב שאמור לעלות להצבעה בקרוב, והתקציב הזה זכה להמון ביקורת, אבל לרוב הציבור אין כל כך את המידע, פחות לתחושתי, או את היכולת לשפוט מה טיבו. אז מבלי להכביר מילים, ובלי שאני לפחות תיכנס באופן לבד לפרטי האירוע, נראה לי שעדיף שנדבר עם מי שבאמת מבין בנושא. והיום אנחנו נדבר עם פרופסור צבי אקשטיין, הוא ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן, אחד הכלכלנים המוערכים בישראל, ולשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל. לאחרונה הוא הכין נייר עמדה יחד עם דוקטור שרית מנחם קרמי, חוקרת בחירה במכון, שעוסק בתקציב ומנסה לתת מענה לשאלה, האם התקציב שהובא על ידי הממשלה הוא תקציב שעומד באתגרי התקופה או לא? אז פרופסור צבי אקשטיין, ברוך הבא לרוח מערבית, תודה שאתה איתנו.
שלום, תודה רבה.
אז אולי נתחיל, אני רק רציתי להגיד, להתחיל משהו קצת יותר אקטואלי, בימים האחרונים, בסוף שבוע, נתחיל עם דירוג, עם חברות הדירוג. בעצם מודי'ס מורידה את הדירוג של ישראל, וגם את האופק לשלילי. אז קודם כל אולי, ומיד דרך אגב שר האוצר, אני חושב שזה משהו שחייבים עוד לפני התקציב, הפרטי התקציב, לשאול האם התגובה של מקבלי החלטות בישראל הייתה ראויה. אני בכנות לא זוכר דבר כזה שבמקום להתייחס לגוף העניינים, הטענה היא שבכלל אנשי מודי'ס הם פוליטיים. הם בכלל, הם שמאלנים במרכאות. זה דבר שהוא, אני שואל כאילו, קודם כל מבחינה עובדתית זה נכון בדוח שהם בעצם מבקרים את זה שאנחנו ימניים מדי במרכאות, ושנית, גם אם זה נכון, האם זה חכם לעשות את זה? כי בסוף צריך אותם.
אני רוצה לתקן, הנושא הזה של שמאל וימין, כן. אני לא מבין אותו, הוא לחלוטין לא שמאל וימין.
נכון.
אנשי מודי הם כלכלנים.
בדיוק.
אבל כשמסתכלים על הכלכלה, כמו כל חברות הדירוג, הם מכניסים לתוך הדיון הכלכלי, אפילו יותר מכלכלנים כמוני, גם את היכולת המשילות של הממשלה בכלל, כל היציבות הפוליטית הפנימית, וגם במיוחד את היציבות הגיאופוליטית או הביטחונית. הם תמיד חלק וזה חלק מהסתכלות, כי למי הם כותבים? הם כותבים את הדוח על ישראל בעיקר למשקיעים בחול.
כן.
למשקיעים בחול שקונים אגרות חוב של מדינת ישראל, של הבנקים הישראלים, של חברות ישראליות, או מניות, הם גם קונים מניות של הבנקים וכן הלאה, הם מעורבים בשוק ההון, או הם משקיעים בהייטק הישראלי. זה הקהל היעד שלהם. והם מנתחים את הסיכונים, זה המטרה העיקרית של חברת הדירוג, זה לנתח את הסיכונים. והשאלה שהם שואלים את עצמם זה, האם הסיכונים בעקבות המלחמה גדלו? אז אני אגיד, כל אזרח מבין שהסיכונים גדלו. אז העובדה שהסיכונים גדלו, אין ספק עליהם. העובדה, ואתה ציינת את זה בתחילת דבריך, שאין תמימות דעים על איך תימשך המלחמה. ומה יקרה בחזית הדרומית, מה יקרה בחזית הצפונית, מה יקרה עם החטופים, מה יהיה בצד הפוליטי בישראל, כל הדברים האלה נמצאים באי ודאות, שגדלה מאוד מאז הרייטינג האחרון שלהם. וכמובן גם גדלו הוצאות הביטחון והגירעון הממשלתי.
כן.
אז למעשה, רמת הסיכון הכלכלית, כמובן גדלה בעקבות המלחמה. כל אזרח יודע את זה, ומודי על הבסיס הזה, בכל אופן, למרות שהכלכלה, והם אומרים את זה, מתפקדת לא רע בהינתן המלחמה, הם אמרו, תראו, הכלכלה נמצאת ברמת סיכון יותר גבוהה.
זה היגיון נמצאת... בסיסי, לא?
כן, זה מאוד בסיסי. אבל הם אמרו את הנקודה הזו, גם לא רק הכלכלה במצב יותר נורא, גם הצד הפוליטי במצב של אי-וודאות. הם אפילו שואלים מה יקרה כשגנץ ואייזנקוט או מחנה הממלכתי יעזוב את הממשלה. האם תהיה פה יציבות פוליטית? הם נותנים דווקא כמה ציונים טובים לתקציב, למשל את העובדה שמ-25 ועלה יעלו את המס הערך מוסף באחוז. הם גם מדגישים שגם הגירעון שישנו בתקציב 23 ו-24, הוא לא ענק במונחים של ישראל, כי היה שיפור מאוד גדול במשך 22. אז הם רואים את הנקודות האלה, אבל בסך הכל, הם מורידים את הדירוג. הנושא של האוטלוק השלילי, מה שנקרא תחזית שלילית, זה הכל בגלל האי-וודאות לגבי הצפון. הם אומרים את זה חד משמעית. וזה גם עכשיו, אני רוצה להגיד שני דברים על התקציב, וגם על מה שאמרת, שלא יודעים ולא ברור וכן הלאה. כשבונים תקציב, אי אפשר להגיד לא ברור. כשבונים תקציב, צריכים תרחיש כלכלי, שמתבסס על תרחיש ביטחוני.
נכון.
כי אנחנו נמצאים במלחמה, וגם ראש הממשלה, וכמובן הרמטכ"ל וכן הלאה, למעשה אומרים לנו שלאורך כל 24, אנחנו נהיה ברמת לחימה כזו או אחרת בדרום, וגם נהיה, לא אומרים אפילו איך, ברמת לחימה מסוימת בצפון. התרחיש שבנה האוצר, ועליו עכשיו נמצא תקציב 24, על המדף בוועדת הכספים לאישור אחרי קריאה ראשונה, מבוסס על תרחיש יחסית אופטימי של המשק, שהוא מאוד דומה לתרחיש של מכון אהרון אופטימי. בואו נסביר למאזינים מה זה תרחיש אופטימי. תרחיש אופטימי זה שהלחימה האינטנסיבית בדרום מסתיימת בסוף הרבעון השני לחלוטין, והלחימה תימשך כדי להוריד את האיומים של החמאס ולהשיג את ההישג של הנושא של החמאס עד סוף 24. ולגבי הצפון, שהצפון נסיים את הרחקת כוחות חיזבאללה מהגבול הצפוני ונתן ביטחון לתושבי הצפון, ללא מלחמה כוללת, שכמובן טילים של יתחילו לעוף משם בכמויות ענקיות. כן. זה התרחיש האופטימי, עליו בנוי התקציב, ומודיס לא מתייחסים, זאת אומרת, הם מקבלים את זה כתרחיש. בעיקר אני חושב שהם באים בטענות שבתקציב הזה אין מחוללי צמיחה.
ועל זה עוד נדבר בהמשך, על הנייר המדיניות. אז בוא, עוד על התגובה הזאת של זה, שמעתי שפרנקל דיבר למשל, שזה לא מועיל התגובה הזאת, זאת אומרת, בלשון המתה.
התגובה הזו, זה לא מועיל, זה מזיק.
למה? כי הם רואים את זה, ומה הם...
לא, לא, לא איך שזה משפיע, זה לא משפיע עליהם.
על המשקיעים אולי זה משפיע, כי הם רואים שלוקחים את זה ברצינות?
זה משפיע קודם כל על האזרח הישראלי. שהאזרח הישראלי שומע את שר האוצר שלו, מתייחס לחברות דירוג, שהם, אנחנו יודעים, כלכלנים שמדברים כלפי חוץ.
נכון.
כאילו הם עוד פוליטיקאים, כמו שתיארת את זה, נגדי. כן. בוא נעזוב את זה ימין ושמאל. הם נגדי.
נכון.
אז הם לא, אז הם פוליטיקאים. מאחר והם נגדי, אז הם פוליטיקאים. זו התייחסות לא טובה, כי כן. מודיס, בדוח שלהם, גם נותנים בסוף מה צריך לעשות כדי שהדירוג יעלה. אז למה, ואני אגיד את האמת, אני גם, היו לי שיחות עם סמוטריץ', הם לא אומרים דברים ששר האוצר לא מקבל אותם. שר האוצר היה רוצה שהגירעון ב-24 לא יהיה 6.6, יהיה 5, הוא אמר את זה.
כן.
ה-6.6 דרך אגב, הוא בין היתר כתוצאה מזה שחלק מההוצאות של 23 עברו ל-24. אז אני אגיד בגדול, היעד החיובי של, שרוצים ב... מדינת ישראל מבחינה כלכלית, יציבות וכן הלאה, שמודיס מדברים עליו, הוא לא יעד שונה מסמוטריץ'. אלא מה? לסמוטריץ' כשר אוצר יש מגבלות
כן.
קואליציוניות.
אוקיי, אז לגבי התקציב עצמו, מה בעצם, אולי תתאר לנו ככה בגדול, אמרת תרחיש אופטימי, שזה בעצם, בעצם התקציב בנוי על תחזית אופטימית ביטחונית, יחסית, כי אנחנו במלחמה.
ביטחונית וכלכלית.
וכלכלית. אז מה בעצם העיקרים של התקציב שחשוב שהציבור ידע? ואז ניכנס קצת יותר ל...
יש בתקציב, קודם כל, הנחה כתוצאה מהפעילות, כמה המשק יצמח. הם מעריכים 1.6. מכון אהרון, למשל, חושב שזה יהיה קצת פחות. אז הם נותנים הערכה, דרך אגב, קצת פחות אפילו מבנק ישראל, שדיבר על שתיים. אז הערכות שם, בממשלה, הייתי קורא בירושלים, הם על הבסיס הצד, גם בכלכלי, יחסית אופטימי.
כן.
ולא משאיר לכן, וזה מתבטא מיד, שאתה אומר שהצמיחה תהיה יותר גבוהה, אז זה מתבטא גם בתקבולי מס יותר גבוהים. ואז הם לא משאירים לעצמם שולי ביטחון לצד השלילי שיכול לקרות. אני לא מדבר עוד על הצפון, אני מדבר בדרום. שישנם אפקטים שליליים. אז קודם כל אני אגיד, כמכון אהרון, זה בעיה מרכזית אחת שאנחנו מדגישים, שאנחנו חושבים שהיו צריכים לתת תקציב עם הערכות מעט יותר פסימיות על הצמיחה ועל הכנסות ממיסים ועל ההוצאות.
כן.
גם ההוצאות הביטחוניות הן, כבר אנחנו יודעים היום שהצבא מדבר שהוא צריך יותר. כן. על המצב הנוכחי.
נכון.
אז זה, זה בעיה אחת. הבעיה השנייה שקיצצו, וטוב שעשו קיצוץ, עשו קיצוץ רוחבי של 5%, אבל עשו קיצוץ עודף.
מה הכוונה?
עשו קיצוץ של בעצם 20% בתקציבים המיוחדים של החברה הערבית.
נכון, נכון.
וזה... שם התקציבים הם מאוד תומכי צמיחה, כי הם תומכי תעסוקה ותשתיות בחברה הערבית. הם לא תומכי רווחה או תשלומים לדברים שאין בהם בסופו של דבר צמיחה כלכלית,
כן.
הון אנושי וכן הלאה. ובזה הם יפגעו בצמיחה. אפילו בשנה הקרובה הייתה ירידה מאוד גדולה בתעסוקה, ויש עדיין של הגברים הערבים, ועדיין התעסוקה של הנשים הערביות היא נמוכה.
נכון.
וחלק מהתוכניות של שילוב שלהם בכלכלה, ייפגעו כתוצאה מזה, שבתקציבים של החברה הערבית, כולל העיריות, הורידו למעשה 20%.
רק שאלה על זה, אמרת קיצוץ רוחבי, אבל אם ככה זה לא בדיוק קיצוץ רוחבי, כי קיצצו למשל אצלהם 20% ומקומות אחרים, תאמר 5%.
אבל לכל האחורים עשו 5%.
כן.
אצלם עשו 15% פלוס 5%.
אז 25%.
לא, 20%. כן. הם הורידו 15% מיוחד, ועוד 5% בקיצוץ הרוחבי.
ומה ההיגיון שזה כאילו, זה עניין פוליטי?
להערכתי, הם הקבוצה שיש לה כוח פוליטי הכי חלש. ההיגיון הכלכלי הוא שגוי, זה מה שאני, אני נותן את ההיגיון הכלכלי בלי אלמנטים פוליטיים. הדבר השני הוא, קודם כל, הכמות של המשרדים. גם מבחינה סימבולית, הורדת המשרדים ל-17 משרדים, שזה מה שצריך, 15-17 משרדים, והם מחזיקים 34 משרדים, זה אומנם, זה עדיין סכום של איזה 2 מיליארד שקל.
כן.
נוסף על כך, בתוך הממשלה הזו, כבר בתקציב 23, יש מה שאנחנו קוראים כספים קואליציונים, שזה כספים מיוחדים.
נכון.
של מטרות, של מורשת, וזהות יהודית, ולימודים ועזרה בשכר של המורים בסקטור החרדי.
והאברכים יש גם על הקצבאות של האברכים.
ומקבלים את הקצבאות של האברכים, וגם הרבה כספים ביהודה ושומרון שהם לרווחה ולא לצמיחה כלכלית. יש סדר גודל של בין 4.5 ל-8 מיליארד שקל, אולי 7 מיליארד שקל, שזה הרבה, זה בעצם כשליש אחוזי תל"ג. זה 0.3 אחוזי תל"ג. זה משמעותי, ולא עשו שם, מה שלא סימנו, לא סימנו שהמלחמה הביאה לשינוי סדרי עדיפות של המשק.
אתה בעצם, אחד הדברים שזה, תמיד אומרים, אתה נשארת, לא אתה, אחד הביקורות על אנשים בכללי, שמנהלים את הוויכוח, אז צד אחד תמיד יגיד, נשארת בשישי לאוקטובר. בעצם אתה אומר כאן, התקציב מבחינת סדר עדיפויות, לא השתנה באופן שהיינו מצפים.
לא מספיק.
לא מספיק
השתנה. השתנה, אבל לא מספיק.
לא מספיק למי שכאילו, בסוף אנחנו רואים שיש כאן אירוע. משמעותי, מלחמה גם שנמשכת, אתה אמרת, 24.
אני אתן קרדיט, אני אתן קרדיט לממשלה, שקודם כל לא עשו את אותו, היה להם תקציב כבר ל-24 מקודם. הם החליטו להקים בעצם תקציב חדש.
נכון.
והירידה של אחוז בהוצאות ישנה היא חשובה, והמע"מ זה חשוב. אז אני אומר, לא מספיק. ועל הבסיס הזה, מודי לא נתנו להם ציון חזק, אלא ציון חלש, בינוני.
אחד הדברים שאני ראיתי בדוח שבעברתי ככה ברפרוף, זה שבעצם אמרתם, כן, נתתם את התשבחות המסוימות שנתת עד עכשיו, ואמרת שבתקציב הזה, למרות המצב ולמרות הזה, עדיין היה אפשר לעשות רפורמות מסוימות שיכוללו צמיחה, ובעצם כאילו יאפשרו גם בסוף, כמו שאמרת לפי לכם, צמיחה מביאה ליותר אפשרויות מבחינת תקבולים מיסים, שאז אפשר, ולא עשו רפורמות מודדות צמיחה. תן לנו אולי כמה דוגמאות לרפורמות מודדות צמיחה שכן היה נכון לעשות.
כן, אחד הדברים שדיברנו עליהם מאוד חשובים, זה רפורמות מודדות צמיחה שאין בהם הוצאה גדולה. ואני אדבר על שלוש רפורמות משמעותיות לטווח ארוך.
כן.
רפורמות גם שמעודדות צמיחה הן בדרך כלל לטווח ארוך, והפוליטיקאים שמסתכלים לחצי שנה הקרובה, כן. לצערי, לא שמים מספיק דגש. רפורמה אחת זה דיגיטציה של המערכת הממשלתית. אנחנו בפיגור מאוד משמעותי בדיגיטציה של מערכת המס, מערכת השלומים, הרגולציה אצלנו, פתיחת עסק, הכל לא דיגיטלי ולא עומד בסטנדרטים הבינלאומיים.
בדיוק שמעתי מישהו שניסה להקים עסק לאחרונה, הוא צריך לעבור מדורג גיהנום, אתה הולך למשרד הזה עם טופס, משרד הזה עם טופס, הרבה פעמים אתה פשוט מבטר.
אבל היום עוד משתמשים בפקס ובטפסים. כאשר היום לפתוח עסק בכל מקום, אתה עולה על האייפון שלך, נכנס לאפליקציה, ממלא את הכל, זה מגיע לכל המוסדות, והם מיד עונים לך תוך 24 שעות והעסק סגור. למשל, זה רפורמה עם השפעת צמיחה מאוד גדולה, כי היא מגדילה את התחרות וכן הלאה. אותו דבר דיגיטציה של מערכות היבוא. אותו דבר דיגיטציה של הרגולציה בענף הנדלן. יש לנו בעיה נורא גדולה, המון זמן, עד שמקבלים היתרי בנייה, עד שמממשים את הבנייה. זה מרכיבים גדולים. מרכיב ענק זה תכנון מערכת הכבישים והרכבות, והתחבורה הציבורית בישראל 20 שנה קדימה, כדי שנגיע למהירות הנסיעה בתחבורה ציבורית מקובלת באירופה. אצלנו זה מחצית. עכשיו, זה מאוד חשוב, כי זה מתחבר להשקעות בדיור.
נכון.
אנשים רוצים לגור איפה שיש להם תחבורה נוחה למקומות העבודה. אין לנו תכנון, זה לא הרבה כסף. 100 מיליון שקל, ואנחנו בשנה הזו יכולנו לבנות תוכנית סטטוטורית 20 שנה קדימה, שהמשק יחזור לצמיחה ב-25, הוא יראה לאן אנשים ידעו איפה כדאי לגור, איפה מתאים לגור,
כן.
וזה ישפיע על מחירי הדיור. זאת רפורמה חשובה ביותר, שהיא רק בתכנון, ומעודדת צמיחה. כי כשרואים שפה יש תחנת רכבת, מיד בונים פה גם משרדים,
כן.
גם מגורים וכן הלאה. זה שלושת הדברים המרכזיים שחסרים.
ולמה זה דברים שלכאורה אין להם יותר, לא אמורה, אולי לדיגיטציה יש התנגדות של ועדי עובדים במשרד הממשלה, לפעמים אני זוכר שהיו מוצאים את הפקס, אז הוועד היה מתעצבן, כי זה העניין, או שפשוט לא התעסקו בזה בכלל? זה לא עניין אותם.
פשוט לא התעסקו עם זה מספיק.
לא ניסו אפילו, אתה אומר.
לא ניסו.
ואין לזה הסבר, כאילו הגיעו.
ההסבר הוא ש... הם היו עסוקים ביום-יום וליצוק אחד על השני על מרכיבים. לפעמים, למשל, הנושא של כספים קואליציוניים, הם קטנים כנגד הרפורמות שדיברתי עליו.
כן. עוד דבר שאני ראיתי שכתבתם זה שבעצם העיתות, כתבתם משהו כמו, תתקן אותי ואני לא טועה, כי זה לא מולי כרגע, אמרתם, בעצם זה שלא נגעו בכספים הקואליציוניים, ובעצם זה שלא הראו נכונות להקריב את השיקולים הפוליטיים במובן כזו, לא, במובן, כל המובנים בהקשר הזה, בעצם הם מוטטו גם להסתדרות שאין עניין לבוא לקראת, אין עניין בעצם לתת גם אי. אז אני רציתי לשאול, מה בעצם, קודם כל, עד כמה באמת, והזכרת את זה כאן, הכספים הקואליציוניים, כי תמיד הם אומרים, סמוטריץ' שמעתי אותו לא מזמן, שאומרים לו, למה לא נגעת בזה? זה כלום כסף, זה זה, אז זה נראה לי כבר ענית על זה.
כן.
אבל בנוסף, מה בעצם
העיתות? תראה, החלק המרכזי זה... שיש לך משבר, זה הזדמנות לרפורמות גדולות. כמו שנתניהו עשה
ב-2003.
עם שרון ב-2003. אחרי, עוד באמצע, זאת אומרת, אחרי חומת מגן, אבל עוד היה לנו פיגועים, והם עשו את השינוי תוך כדי המלחמה. היה צריך להיות שבתקציב 24, היו אמירות משמעותיות על רפורמות משמעותיות קדימה, גם לאותת להסתדרות בהיבטים שונים. לדוגמה, יש ויכוח גדול על למשל קרנות ההשתלמות.
נכון.
של הפטור שקיים שם. זה דיון מורכב, כי זה בעצם משנה את המסה האפקטיבי השולי לבעלי הכנסה הגבוהה. אבל לפחות היו מקימים איזה צוות או ועדה שתטפל בזה לקראת תקציב 25. כלומר, אין בכלל, מה שנקרא, הצהרות על שינוי סדרי עדיפויות, ככה שבתקציב 25 נתחיל לראות כן. את זה מיוצב בפועל.
זאת אומרת, גם מקומות שההסתדרות, כאילו, למשל, זה לא רק היא, זה עוד גופים במשק, אבל כן. הזכרתם את זה, גם במקומות שהיה לה התנגדות בעבר, אם היו מראים לה שגם האינטרסים של הממשל, של הממשלה והפוליטיקאים בה, הם מוכנים להקריב, אז יכול להיות שגופים כאלה ואחרים שלאורך שנים התנגדו, אתה אומר, זו הייתה הזדמנות
נכון.
אולי.
כן. יש, כמו שציינת, דיגיטציה. יש כן. מה שקורה, הם עושים דיגיטציה במערכת המס, אז הוועד של המיסים או של המע"מ, אומר, וואו, זה עכשיו, הם רוצים דיגיטציה, אז בוא תעלו לנו את המשכורת ב-15%. הנקודה היא שבזמן משבר, יש הזדמנות לעשות את זה כן. בלי...
ולא ניצלו.
ולא ניצלו את הצעדים האלה.
כן, במרכאות לא ניצלו, אבל זה כאילו הזדמנות בעצם לשפר כן. את החיים של כולנו, וכאילו, כי יש הזדמנות לעשות את כל סדר העדיפויות מחדש, ובזמנים רגילים, למרות שצריך, הרבה יותר קשה לפעמים.
כן.
עוד שאלה שמעניינת אותי, זה הנושא של הקיצוץ הרוחבי. כל הזמן אומרים, זה הרבה יותר קל לעשות קיצוץ רוחבי, כי בעצם אתה בא לכל הפוליטיקאים, נגיד בממשלה שמצביעים, ואתה אומר להם, אתם לא יכולים להתלונן, כי לכולם קיצצנו אותו דבר. והשאלה, אם אנחנו מנטרלים את הנושא הפוליטי, האם זה, 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 זה לפעמים מרגיש לי שזה מזיק דווקא, כי אתה לא באמת בודק סדר עדיפויות של, למשל, כמו שאמרת, יש משרדים עצמם שמיותרים. צריך לקצץ להם את כל התקציב, 100% מהתקציב, לא 5, ויש משרדים שלמשל, אני זורק, משרד הרווחה, דווקא בימים אלה, יכול להיות שיש מיליון, יש 200 אלף מפונים מהצפון, מהדרום, דווקא צריך להשקיע שם, כי הם באמת צריכים עזרה. אני סתם זורק.
קיצוץ רוחבי זה דרך
נוחה.
דרך נוחה להיפטר משינוי סדרי עדיפויות, וזה רע.
כן, וזה גם פוגע בצמיחה, אני שואל, במובן הזה שזה
בגדול,
כאילו...
בגדול, זה יכול לפגוע בצמיחה, כי כשאתה עושה קיצוץ רוחבי, אז אתה לא מברין בין דברים שהם חשובים לצמיחה. ההשקעה בחינוך, כן. בידע באנגלית ומתמטיקה בתיכונים בכלל, ובתיכונים החרדים בפרט.
כן.
אותו דבר לגבי השקעה בתשתיות. יש חשיבות מאוד גדולה לקדם את המטרו, לקדם נתיבי תחבורה ציבורית, להוריד את הפקקים, יש איזה כן. אפקט מאוד גדול על הצמיחה במשק. כלומר, ברגע שאתה עושה רוחבי, אתה למעשה פוגע יותר בתקציבי הצמיחה, מאשר בתקציבים שהם מה שנקרא סקטוריאליים נכון. או... עדיפים שהם גם חשובים, אבל הם לא,
תלוי מה.
הם לא מהותיים.
הזכרנו את הכספים הקואליציונים, אני לא חושב שהרוב שם לא חשוב, בעיניי, ההפך, הוא אפילו מזיק.
כן, יש דברים שהם לא, לא דרמטיים חשובים.
כן, עוד שאלה שגם כתבתם על זה, זה שאמרתם שהחוב תוצר שם בתקציב, לא בעצם נתנו, אם אני זוכר, תתקן אותם, בעצם אמרתם שהתקציב לא נתן תחזית, או לא נתן הערכה לחוב תוצר שהולך להיות בעקבות הסיפור.
בנייר עצמו לא כתוב מה זה הולך להיות, אבל יכולת לחשב את זה, ומדברים על 67-68, אני חושב שזה underestimate. זה underestimate גם בגלל שהמכנה, שזה התוצר, הם מעריכים שיצמח ביותר, וגם בחלק של ההוצאות, במיוחד הוצאות הביטחון ומפונים ומס רכוש וכן הלאה, הם די ממעיטים. אנחנו מעריכים שאנחנו נגיע גם בתחזית האופטימית, קרוב מאוד ל-70% חוב תוצר. עכשיו, זה לא דרמה, זאת אומרת, אם שם נעצור, וב-25 כבר יהיה תוכנית כלכלית, שתאפשר לנו להתחיל לראות התייצבות, או אפילו ירידה איטית של החוב תוצר, זה יהיה מהלך נכון. אחת הטענות הקשות של מודיס ואחרים, שאנחנו לא רואים טראג'קטורי של חוב תוצר יורד ב-25. לא שומעים מהממשלה תוכניות כאלה.
ואולי אני אשאל משהו שלכלכלנים זה מובן מאליו, אבל האידיוט כמוני ואולי למאזינים שפחות מעורים, למה זה חשוב לשמור על חוב תוצר נמוך בהקשר הזה?
תראו, החובות של המדינה זה רמת הסיכון הבסיסית של כל מדינה. בעצם, אחד הדברים של הדירוג זה הסיכון שלך שמיטת חובות, שלא תוכל למלא את החובות שלך. במיוחד חשוב שזה יהיה נמוך, כי כמו שאנחנו רואים עכשיו, באה מלחמה, יש אירועים יוצאי דופן, שמקפיצים את החוב תוצר. עכשיו, היו לנו אירועים כאלה שהם היו גלובליים.
כן,
היה את הקורונה, היה גם את המשבר העולמי, בשניהם החוב תוצר עולה. אבל לישראל יש את הסיכון המיוחד שלה, הסיכון הביטחוני, ואנחנו רואים אותו עכשיו.
נכון.
העובדה שהצלחנו לרדת ב-21-22 מ-70% ל-60% חוב תוצר, זה אחד הדברים שנותן לנו שהיום חברות הדירוג מורידות אותנו רק ביחידה אחת ולא בשתיים. אם היינו היום נשארים ב-70 ועולים ל-80%, רמת הסיכון של ישראל הייתה חוזרת לאיפה שהיא הייתה לפני 20 שנה.
ואולי גם נחדד שזה משפיע על האזרחים במובן הכי פשוט של המילה, כי, וביום יום אפילו, כי חברות מבחוץ שתורמות לצמיחה, שמאפשרות למקומות עבודה במובן הכי, שמסתכרים בצורה יותר טובה, חברות הייטק, להשקיע כאן, יורד, קודם כל הסיכון
זה
עורד.
שני הדברים המרכזיים שזה משפיע על השקעות בהייטק.
כן.
ההייטק הוא ענק במשק הישראלי, הוא ענק גם מבחינת ההיקף שלו, אין משק בעולם ש-18% מהתלג שלו זה הייטק, אין משק בעולם ש-12% מהעובדים שלו הם בהייטק, רמת השכר שם היא גבוהה מאוד, הוא תורם מרכזי של כ-30% מגביית המיסים במדינת ישראל, וההשקעות הן כולם מחול, וההשקעות מסתכלות על הדירוג.
כן.
דרך אגב, ההשקעות ממשיכות. גם ב-23 היה כ$6.5 מיליארד השקעות בהייטק הישראלי, ולכן אנחנו אמנם רואים ירידה בביקושים, זה לא אותם ביקושים של 20 ו-21 או 22, אבל עדיין ביקושים חיוביים, אין ירידה בכמות העובדים בהייטק. יש עלייה יותר מתונה מה שהייתה קודם. Aha. וזה קריטי למשק, מכל הבחינות. והדבר השני שמשפיע על האזרחים, זה קריטי למשק, זה קריטי לכל אזרח, כי או שהוא, או שחבר שלו, או שמישהו אחר, עובד בהייטק, או במקצועות הייטק, שגם שם השכר גבוה.
נכון.
הדבר השני זה הריבית במשק. חברות הדירוג למעשה נותנות ביטוי לריבית. לריבית שממשלת ישראל משלמת על
על החוב עצמו.
על החוב עצמו. ודרך אגב, עכשיו הנפיקו, ולא עלה, הריבית לא עלתה נורא.
כן, ראיתי עכשיו, בימים האחרונים.
היא בסך הכל עלתה, אם אנחנו משווים, בערך באחוז, קצת פחות מאחוז אפילו.
איך אתה מסביר את זה?
כי אני חושב שזה נכון, המשק הישראלי יושב על תשתית מאוד מאוד יציבה. יש לו מערכת פיננסית מאוד יציבה. יש לך משבר ענק עכשיו. מערכת הפיננסית יציבה, ונותנת הלוואות למי שיש לו הכנסות. המערכת החוב תוצר, כמו שאמרתי, אנחנו המשק היחיד שירד מהקורונה בחוב תוצר מ-70 ל-60. הדבר השלישי, יש לנו הייטק, ויש לנו עודף ענק במאזן התשלומים. למרות שהיה פיחות, שהיינו קודם ב-3.4 ועכשיו אנחנו ב-3.6.8, ביחס לדולר, למרות שהיה פיחות, עדיין כמות הדולרים שזורמת למשק היא גדולה מהיבוא, משמעותית, ויש לנו בנק מרכזי ששומר על יציבות באינפלציה. הייתה לנו אינפלציה יותר נמוכה מאירופה וארצות הברית, וגם עכשיו היא יותר נמוכה. עכשיו היא כבר מתקרבת לזאת של אירופה, אבל הריבית עלתה רק ל-4.75, והתחילה לרדת כבר. שם זה עוד ב-5.5. זה הבדל של אחוז שלם.
כן.
אחוז על המשכנתה, שכל אחד יחשב את החישוב שלו.
אני רוצה לשאול אותך משהו, אני רוצה אולי, אני אשאל שאלה אחרת, ואז אני אחזור לזה. שאלה אחרת, באמת, אתה אמרת שזה בעצם חיובי, שמחליטים להעלות את המע"מ באחוז ב-25, אם אני לא טועה, אבל אני רוצה לשאול אותך בגדול על העלאות מיסים. אנחנו גם ככה, רוב הציבור כאן, אנחנו נמצאים בפרש מאוד גדול בין הציבור שעובד ומרוויח שכר, נקרא לזה משמעותי, הזכרת את ההייטק, מצד שני יש לך את הציבור החרדי כ-50% מהגברים בכלל לא עובדים, מי שכן עובד, לרוב עובד בשכר יחסית נמוך בעבודות, אנשים החרדיות לרוב עובדות במקצועות חינוך, אני כמי שבא מהחברה החרדית קצת, במקור גדלתי בבית חרדי, אני קצת לא אופטימי על מה שהולך להיות שם בעתיד, וזה מאוד מבאס, כי אנחנו צריכים אותם, ועוד מעט נדבר על זה, האם כשמעלים מיסים, מעם כן זה, זה יותר רגרסיבי, אולי כי כולם משלמים את זה, אבל זה לא עלול לפגוע דווקא בצמיחה בהרבה מובנים, כי זה בנישת אז מי שעובד.
המעם הוא מאוד ניטרלי לצמיחה.
כן.
כי הוא משפיע על כל המשק בצורה אחידה, ויש לנו מעם יחסית לעולם ככלכלנים הכי נכון.
נכון.
כי הוא מחסה...
אין הרבה פטורים.
אין הרבה פטורים. הפטור היחיד זה על...
פירות וירקות. $75
ויבוא הקטן שם, שגם כן צריך לבטל אותו, אבל הפירות והירקות, צריכים להבין, זה, קודם כל זה מאוד חשוב בריאותית לאכול פירות וירקות. ובכלל אצלנו מחירי הפירות והירקות הם גבוהים, אפילו בלי מעם, בגלל שכמות הייצור, הייצור לא גדל והאוכלוסייה גדלה, ולא נותנים לייבא. זה גם נושא שצריכים לתקן אותו. אבל באופן עקרוני, הנושא של המיסוי בישראל הוא יחסית טוב מאוד. יש לנו מיסוי מאוד פרוגרסיבי, ואנשים מקבלים את זה, וגם המס העליון על הגבוה ביותר, הוא סביר. זאת אומרת, אם אני משווה לבן אדם שחי בניו יורק, או בלונדון, או מקומות אחרים, המס השולי לקבוצה העליונה, הוא פחות או יותר דומה למה שיש שם. ולמעשה, יש לנו מערכת מס לא גבוהה במונחים של השוואה,
עולמית.
למדינות אירופה. זאת אומרת, אם אני משווה למדינות אירופה, שאנחנו קוראים להם מדינות בנצ'מרק, זה כמו שוודיה, דניה, דנמרק, הולנד וכן הלאה, מדינות קטנות, מבוססות הון אנושי, שם מערכת המס היא פחות פרוגרס, even שהם נחשבים לסוציאליסטים במרכאות, שם מערכת המס היא פחות פרוגרסיבית מישראל, והמעם הוא פחות אחיד, ושיעור המס בסך הכל הוא יותר גבוה.
וואו.
כי הוצאות הממשלה אצלהם הן יותר גבוהות משלנו. כולל הביטחון.
באמת?
כן.
על מה הם משלמים ביטחון? סליחה על השאלה.
לא הביטחון יותר גבוה.
אצלנו כולל הביטחון.
כולל הביטחון אצלנו. אנחנו בשיעור הוצאה היום של 40%. גם כשמדברים על גידול הוצאות הביטחון, מדובר על, אני אגיד, אנחנו חושבים שאחוז וחצי תוספת זה מקסימום שצריך להיות. זה ויכוח גדול שהולך להיות
על במצבה. תקציב הביטחון.
על תקציב הביטחון.
אני רוצה לשאול אותך על זה. כן.
אז אם אתה רוצה, אנחנו...
לא, רציתי רק עוד משהו לחדד על הפטור, משהו אחד, עוד פטור שחשבתי עליו, זה הפטור על למשל אלת ואקו ומקומות כאלה. זה אומנם קטן, אבל זה תמיד מעצבן אותי שכאילו אם אתה נוסע לאלת, אם היו הופכים את זה, זאת אומרת, אם אתה קונה מכשיר מחשב באלת, אתה מקבל סבסוד מהמדינה. ואז אנשים היו רואים עד כמה זה לא הוגן קצת.
תראה, זה מה שנקרא תמיד פוליטית, כשאתה נותן למישהו מתנה, אז אחרי זה...
קשה לקחת לו.
קשה לקחת. זה כואב.
נכון.
אז יש כאן, אבל זה מבחינה מקרו-כלכלית.
זה לא כזה הרבה.
זה לא דרמטי. הפטור, כן. זה מושך קצת אנשים לנסוע לאילת, לעשות קניות יותר, זה לא קריטי.
אז עוד שאלה, רציתי לשאול משהו שאולי, הזכרת שהמשק נמצא יחסית במצב טוב, מתחילים את המשבר מתוך, כמו שאמרת, חוב תוצר יחסית סביר, שאז באמת זה נותן לנו, זה דווקא חשוב גם להזכיר אולי, שכל האנשים שדורשים, הרבה אנשים דורשים כל הזמן להגדיל את ההוצאות, וצריך להגיד שדווקא כשאנחנו נכנסים למשבר מתוך מקום שהוא יחסית שמרנו על המסגרת, זה מאפשר לנו בעת משבר להוציא עוד.
כן.
כי אם היינו מוצאים לפני, לא היה לנו כלום להוציא עכשיו.
נכון.
אז זה קריטי, כי אנחנו שומעים הרבה בשיח תקשורתי בזמני לא משבר, תוציאו עוד על זה בלי מקורות, ואז אתה אומר, אם היינו מוצאים על כל הדברים האלה, היינו מתחילים ממקום מאוד בעייתי. כן. גם את המשבר.
ואפשר להגיד, לזכות הממשלות של ישראל מ-2003 ואילך, כל הממשלות, כן. שמרו על מסגרת תקציבית נכונה, ולכן החוב תוצר שב-2003 היה 95%, ירד ל-60% כן. כבר לפני 5 שנים. וגם בעקבות הקורונה חזרנו אליו, וזה הישג גדול, כי זה נותן לנו, זה בעצם המשק הישראלי, אנחנו אומרים לו, הוא עמיד יחסית כן. לזעזועים.
בגלל ההתנהגות האחראית.
בגלל ההתנהגות הזו, והדברים האחרים שדיברתי כן. עליהם, שמערכת פיננסית, מערכת מוניטרית, ועודף מזן התשלומים.
אז מה שאני רוצה לשאול, זה בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך, הזכרתי את למשל את הציבור החרדי עם כספים קואליציוניים, זה בטווח המיידי, אבל כל בעצם הדוחות של בנק ישראל, של הבנק העולמי, של כל, בעצם כל גוף שחוקר את ישראל, מניח שגם אתם, ואתה תכף תגיד לי, אבל בעצם אומרים שאם אנחנו לא נטפל בעניין הזה של תעסוקה וחינוך במגזר החרדי, אנחנו צועדים לעבר משבר מטורף בעתיד.
כן,
נכון?
בואו נשים את זה קודם כל, את הנתונים על השולחן.
כן.
לפני כ-20 שנה, שיעור התעסוקה של נשים חרדיות היה סביבות פחות מ-40%, והגברים החרדים 18%. עלינו. כן. היום הגברים החרדים בערך 53-54% מהם בגילאים 25 ואילך עובדים, לא מרוויחים הרבה, אבל עובדים. אין להם מיומנויות תעסוקה טובות, אבל עדיין תורמים לתוצר בעבודה. ובנשים נעשתה מהפכה ענקית.
נכון.
והיא שני אלמנטים בה. קודם כל, הגענו ל-81%, כמעט כמו הנשים היהודיות הלא חרדיות. דבר נוסף, יש גידול ענק בנשים בלימודים, מה שנקרא, אחרי תיכון. יש המון, הרבה מאוד, הנדסאיות, לומדות
כן?
במסגרת, כן, כן.
מה אחוז מגיעים, אתה יודע להגיד?
מגיעים במחזורים האחרונים בבני ברק, בציבור הליטאי, לשליש מהבנות שלומדות מתמטיקה ואנגלית בתיכון.
זה באמת שינוי מטורף.
והן עוברות את הבחינות של מהת, ועושות הנדסאיות מחשבים.
מדהים.
זה שינוי מטורף.
כן. מה שאני הייתי ילד, זה שינו, אני הייתי ילד, אישה חרדית הולכת ללמוד חינוך.
והיא, לא, עדיין, האחוז מהם, מתוכם, רק 35% עכשיו עובדות בחינוך.
מדהים.
עובדות במקצועות אחרים. מקצוע שני שהוא קריטי, זה ראיית חשבון.
נכון.
הם שברו את הצורך באקדמיה, והם עוברות את המבחנים, והם לומדות גם חשבונאות וגם שכר, והם הן נותנות, שם רמות השכר הן מעל 10, 12, 13 ו-20 אלף שקל, בהייטק בכלל מגיעים כבר ל-25 ו-30 אלף שקל, והן מצליחות מאוד לתת את ההכנסה של משקי הבית. בגידול הזה ובגידול הגברים יש לנו כבר רוב של משקי בית עם שני בני זוג עובדים. המאמץ הגדול שצריך להיות זה סביב התעסוקה, ומיומנויות ולימודים, גם אצל אנשים, אבל הרבה יותר אצל הגברים.
כן.
והבעיה הגדולה היא שהציבור, בוא נגיד ככה, המערכת הפוליטית לא מוכנה, גם הפוליטית החרדית וגם הפוליטית הלא חרדית,
נכון.
לא מוכנים להגיע לכמה פשרות. אני אגיד, פשרה הראשונה, זה שאם אתה לא מצליח לגייס בחור חרדי לצבא, אז הוא לא יהיה בצבא. אבל אז תן לו לעבוד, כן. או תן לו ללמוד. ואם הוא רוצה, ואם אתה חושב שהוא צריך ללמוד תורה לפחות כמה שנים כדי לפצות על זה, שלא לא מובן לי, אבל מובן לי פוליטית, אז תדרוש ממנו 20 שעות בשבוע ללמוד, הוא לא צריך ללמוד 45 שעות בשבוע. ותן לו 20 שעות בשבוע ללמוד הנדסאי. ואז אם תיתן לו ללמוד הנדסאי, פתאום האמא שלו תגלה בכיתה תת, או בכיתה י' שהוא בישיבה, שכדאי לו ללמוד מתמטיקה ואנגלית אחרי הצהריים. הוא גם לא חייב כן. ללמוד את המשנה ואת התלמוד 40 שעות, גם בתור הוא יכול ללמוד
נכון.
קצת מקצוע.
להתכונן למקצוע שיהיה לו בעיה.
כי כתוב בתלמוד כן. שאתה צריך שיהיה לך מקצוע, אבל אתה צריך ללמוד למקצוע שייתן לך הכנסה הוגנת, שתוכל לגדל ילדים, שתוכל כן. לקנות דירה. ואני חושב שזה כן מקובל יותר בחברה החרדית, לדעתי זה יתחזק יותר, וברגע שיאפשרו, לא בכוח, אבל בהצעה, אז אתה תראה שזה, הם עושים את זה כמו שזה קרה לבנות. וכאשר הבנות מביאות ספרי מתמטיקה הביתה, אתה תראה שגם הבנים קוראים אותה.
כן.
והשינוי הזה לדעתי יכול לפרוץ בצורה דרמטית.
זאת אומרת, אתה אופטימי באיזשהו, אני רואה שאתה אופטימי. אני חסתי בדיכאון בהקשר הזה, אבל אתה אופטימי.
אני אגיד את הדבר הבא. אם ינקטו במדיניות נכונה, אני אופטימי.
אבל אתה אומר, היום, מבחינה פוליטית זה מאוד קשה.
זה קשה. המשבר הזה נותן לנו הזדמנות. כי אני חושב שקבוצה יותר גדולה בחברה החרדית רוצה להיות חלק. כן. רוצה להיות חברה חרדית, אבל חלק מהחברה הישראלית, כן. שכן מזדהה עם, הייתי אומר אפילו, עם התקווה.
נכון.
אפילו עם עיקרון השוויון. ישנו צמיחה כזו של הצעירים שגדלו פה בארץ, שרוצים להרגיש חלק מהמדינה הזו. כי המדינה הזו עושה להם טוב. הם חיים פה טוב. הם חיים פה במידה מסוימת, לא פחות טוב מה שהאחים שלהם חיים בברוקלין. ובברוקלין כן לומדים.
נכון.
ובברוקלין כן הולכים לאוניברסיטאות.
ואין סבסוד לאברכים, למשל. אני אגיד לך מה, אני גדלתי בניו יורק בברוקלין, והיה לנו בקהילה חרדית, והיה לנו כולל בשכונה, כולל מאוד גדול, אבל הכולל הזה לא קיבל תקציב מהמדינה.
נכון.
ממי הוא קיבל תקציב? מכל הקהילה שעבדה, הייתה תורמת לכולל. נכון. עכשיו, אם מישהו לא לומד בכולל, הראש כולל אומר, יש לי פה מספר מקומות מוגבל, בגלל התרומות שהן לא אינסופיות, תלך לעבוד, אתה לא לומד.
אז אתה יכול ללכת לעבוד, אתה יכול לעבוד
בפורטיס,
אתה יכול לעבוד בחנויות, אבל אתה גם יכול ללמוד, כי ישיבה יוניברסיטי, נותנת לך אפשרות ללמוד.
הם לא חרדים אבל.
אבל הם נותנים כיתות נפרדות.
כן, לא יודעת, זה חדש.
הם נותנים כיתות נפרדות, במיוחד אפילו בלימודי רפואה.
יפה.
ואתה רואה נשים חרדיות לומדות רפואה בישיבה יוניברסיטי. כלומר, זה למרות שישיבה יוניברסיטי זה לא אקדמיה חרדית, אבל היא...
היא באה לקראתם בהקשר הזה.
למה? כי אם יש ביקוש, יש הצעה.
כן.
ומותר. אצלנו מטילים מגבלות מלמעלה.
כן.
לא סבירות במידה רבה.
כן, אז אתה אומר, ואולי עוד שאלה בהקשר הזה, מערכת הרווחה הישראלית מאוד מעודדת ילודה. וזה אני שומע מאנשים מאוד ביקורתיים, גם כלכלנים וגם נגיד חילונים, שרואים שהדמוגרפיה משתנה פה.
כן.
ובמידה רבה, התחושה שזה גם תמריץ כלכלי לעשות הרבה ילדים. מה אתה חושב על זה?
במערכת החרדית יש קודם כל תמריץ של העדפות. החברה החרדית לא צורכת מוצרים שבחברה הלא חרדית, היהודית והכללית צורכים. וילדים זה חלק מהגידול הילדים והיכולת של הילדים, זה חלק של החברה החרדית. דרך אגב, הוא גם קיים בחברה היהודית הלא חרדית.
בישראל זה מאוד בולט.
עכשיו, הסבסוד הוא קצת מוגזם. אבל אתה כן רואה ירידה קטנה בילודה אצל האוכלוסייה שהולכת ולומדת, ושני בני הזוג עובדים, אני חושב שיחזרו לרמות הילודה שהיו בשנות ה-60 וה-70. ובגדול, בוא נגיד ככה, אין ספק שחלקה של החברה החרדית בחברה הישראלית הולך וגדל, ולכן כדי שהחברה הישראלית תהיה יציבה, הם צריכים להיות חלק מהנטל של מיסים, הכנסה וצבא.
ועל זה אני חושב שבאמת אתה אמרת, כל צד צריך לדעת לוותר. למשל, אחד הדברים שאני שומע עכשיו, זה שבעקבות המלחמה יש דרישה לגייס את כל החרדים. עכשיו אני אומר לעצמי, ופה אני אעבור כבר לשאלה הבאה, שזה משהו מעניין גם, אבל אני רק אגיד שאני חושב שזה לא ריאלי. זאת אומרת, השוויון צריך להיות מבחינה עקרונית, אני מסכים, אבל אתה צריך לחשוב קודם כל ריאלית, וכמו שאמרת, שככל שהם ילמדו וככל שהם יעבדו, כנראה שהילדים שלהם אולי כן יתגייסו. זאת אומרת, יש כאן איזה טרייד-אוף מסוים.
כנראה שלמעשה להיות שנתיים, שלוש בצבא, זה לנסה, נותן לך כישורים גם לשוק העבודה.
כן.
וגם כישורים להבין את החברה הישראלית. שאתה בכולל, כל התיכון שלך, אתה בעצם כלוא בתוך העולם החרדי, ולא מכיר את העולם הכללי. אני חושב שהקטע המרכזי, שהצבא צריך להיות יותר גמיש. כלומר, גם יחידות שיתאימו לה, הייתי קורא לזה להכיל את התרבות החרדית, וגם גמיש במובן הבא, לא לנתק אותם לגמרי מהישיבה. כמו שעשו ישיבות הסדר, ניתן גם פה לתת ולפרוס להם את הצבא, ככה שהם יעשו אימון של מה שנקרא חייל א', בדרמות החייל, ויעשו הרבה מאוד שמירה ביישובים. ואחד הדברים החשובים שצריכים היום זה שמירה ביישובים. וחלק מהגדול משמירה ביישובים זה מספיק רובעי ראשון כדי להיות...
רובעי שתיים, כן.
או רובעי שתיים, רובעי שלוש של להיות ביישובים, ולא חייבים להיות בקומנדו. ובסוף אנחנו נראה גם אותם בקומנדו.
כן.
בגדול, הקטע צריך להיות לא באחיף...
לא בכוח.
לא בכוח, אלא ליצור תמריצים שהם יהיו בצבא. דרך אגב, בשנות ה-60 וה-70, רוב, חלק גדול מאוד מהחרדים שירתו בצבא.
בקום המדינה, בחלת העצמאות.
ואין סימנים שזה הוריד, שזה הוציא אותה מהחברה החרדית. כן.
אני חושב שגם צריך להוריד, למשל, את גיל הפטור, דיברו על זה בממשלת בנט, זה נראה לי כבר, כי אחד הדברים שזה פשוט קולה אותם בישיבה, כי כאילו הם אידיאולוגית, חלקם אידיאולוגית לא ילכו לצבא. ואז אתה בעצם אומר להם, תהיו עד גיל 40 פלוס בישיבה, כי אם אתם תצאו לעבוד, אתם תתגייסו אתכם. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך שאלה מעניינת שקשורה אולי לא ישירות לתקציב. בשנת 2011, כשהיית משנה לנגיד בנק ישראל, עמדת בראשות ועדה ממשלתית להסדרת הפיקוח והאכיפה בתעסוקה פלסטינית בישראל, שהגישה לממשלה בראשות נתניהו דוח מקיף, שהמליץ איך וכמה צריך להעסיק פלסטינים כאן. בין השאר הדוח המליץ נגד תעסוקה של פלסטינים מעזה בישראל, בסוגריים אני כותב את זה. הדוח מוסמס, ככה הסתכלתי, והמלצותיו לא יושמו מעולם. אז בהתחשב בכל מה שקורה עכשיו, כי זה באמת נהיה העניין. הממשלה דנה, זה אומר ככה, הצבא אומר ככה, צריך להכניס, לא צריך להכניס, מיוש, בכלל לא מעזה, מעזה נראה לי לא רלוונטי כרגע, בכלל גם ככה. אז איך אתה מתייחס לסוגיה אחרי השביעי באוקטובר, בהתחשב בה, בעצם אתה התעסקת בדיוק בזה?
נכון, אנחנו בוועדה שלי היו אנשי ביטחון וכן הלאה, ובוועדה, אנחנו שאלנו קודם כל שאלה, אני רוצה, זה חשוב, מה עדיף, עובדים פלסטינאים או עובדים זרים? כן. אמרנו, העובדים הפלסטינאים עדיפים על עובדים זרים בשני היבטים. אחד, זה מייצב את הכלכלה הפלסטינית. ואז זה דבר אחד. דבר השני, זה שזה עוזר לכלכלה הפלסטינית, ויש לזה תמיכה, ולכן כל גופי הביטחון חשבו שזה חשוב. והדבר השני, שהם לא מתגוררים כאן.
נכון, הם חוזרים הביתה.
הם אמורים לחזור הביתה, אבל הם לא חוזרים הביתה. ויש סיכון ביטחוני. זאת אומרת, יש מרכיב ביטחוני בצד השלילי.
נכון.
ואז אמרנו, איך אנחנו מרבעים את המעגל הזה? אז דבר ראשון, ועדה מקצועית, כמה צריכים לעבוד כאן? שתיים, כמו עובדים זרים, הם פוגעים בתעסוקה של עובדים ישראלים שעובדים בענף הזה, במיוחד עובדים מהחברה הערבית.
נכון.
המשותף לשניהם, זה לא העובדה שהם מוסלמים או לא, זה ששניהם לא מדברים עברית טוב, גם הסינים לא מדברים עברית טוב, אבל זה ענף שלא צריכים לדבר, צריכים ידיים ורגליים לעבוד כמו
אתה
שצריך.
אתה מדבר על בנייה וכל מיני, בעיקר.
כל הבנייה ותשתיות בעיקר, אבל גם בעבודות אחרות שמביאים אותם, הם לא בצד של לדבר ולקרוא.
הם לא יושבים במשרד ומקבלים קהל.
הם לא, תראה, גם בניהול צריך לדבר ולקרוא, גם להיות מהנדס בניין צריך לקרוא וכן הלאה. הם לא בצד שצריכים לקרוא עברית ולדבר עברית בצורה שוטפת וגבוה, ולכן יש תחרות עם העובדים הזרים. אז דבר ראשון, צריכה להיות ועדה מקצועית שאומרת כמה פלסטינאים יעבדו בישראל. שתיים, הוועדה המקצועית תזהר בנושא הביטחוני, באיזה תנאים הם יעבדו, וגם איזה עלויות יושטו על המעסיקים, ככה שזה לא יגרום למעסיקים להעדיף אותם על ישראלים. הדבר השני, שהוא קריטי, זה שהמעסיק ייקח אותם מהשער, יביא אותם לעבודה, ישים שומר אם צריך, ויחזיר אותם בערב. ושיהיה מערכת שסוגרת את המעגל, ויש מערכת אלקטרונית שנדע מי עבר ומי יצא.
ומי נתקע כאן.
ומי נתקע כאן. ואז גם נאכוף את העסקה הלא חוקית. כלומר, גם לא נאפשר למעסיקים לרשום העסקה של פלסטינאים או של אחרים, בלי שיש לנו את המספר, תעודת הזהות של הפלסטינאי, ושזה מסודר עם מערכת הרשות ההגירה. דבר שלישי ואחרון, אבל לא פחות חשוב, זה שישלמו להם לא במזומן, אלא ישלמו להם, ונראה שישלמו להם בבנק שלהם.
ואז הם חייבים לחזור לקבל את הכסף.
ואז הם חייבים לחזור לקבל גם את הכסף. דרך אגב, את החלק הזה התחילו ליישם לאחרונה, אבל בצורה נורא חלקית. רק את החלק הזה. זה בא בסיפור אחר לגמרי. כי הם קיבלו הכל מזומן, ואז נוצרו עודפי מזומן של שקלים בבנקים שם, ואף בנק ישראלי לא רצה לקבל את זה, בגלל חשד שהבנקים שלהם מעורבים בטרור, ואז יהיה בעיות עם האמריקאים, אמריקאים, כמו שהם עשו, כן. כל מי שמעורב בטרור,
עושים לו בעיות גדולות.
האמריקאים עושים עליו, נותנים עליו...
אז רגע, ומה לגבי עזה? כי אמרתם בכלל...
תראו, לגבי עזה, חד משמעית שלו, מכל הסיבות. אחת, אנחנו לא צריכים לדאוג למצב הכלכלי בעזה. ברגע שיש לך את החמאס בעזה, אז למעשה יש לך ארגון טרור בעזה, וכל אחד משם שיעבוד בישראל, יקבל אישור מהמערכת של החמאס, וברור שהחמאס ירצה משהו.
וזה כבר ב-2011, אתם
כן,
אמרתם.
כן, זה טריוויה.
אז, אבל לא הקשיבו לטריוויה, הכניסו אותם, יודעים את זה, שחלקם דרך אגב עזרו
הייתה קונספציה של ראש הממשלה, שלא קשורה לתעסוקה כן. הזו, של לחזק את החמאס.
זאת אומרת, זה ברור, חיזק את החמאס, גם ידעתם ב-2011, שלהכניס פועלים מעזה, זה מחזק את השלטון שם.
כן, ברור, זה מוכרח להיות. לא יכול להיות שמי... תבין, בן אדם שעובד בעזה, והשכר שלו שם 1,000 שקל,
כן.
ואתה מאפשר לו לעבוד ב-6,000 שקל לחודש, או 7,000 שקל כן. לחודש, מישהו נותן, החמאס מנהל את עזה, הוא נותן לו אישור, הוא לא יודע את זה, אז מה, הוא לא ייקח חלק בזה? אז או שהוא ייקח חלק בכסף, או שהוא ייקח חלק, הוא יבקש אינפורמציה אחרת, זה טריוויה.
כן.
לא צריכים להיות חכם גדול.
טריוויה שלא לא הקשיבו כל כך, או לא רצו להקשיב. אז זה בעצם התנאים שלפחות ליוש אתם נתתם לגדה. מה לגבי מה שבפועל יושם, ומה צריך לעשות עכשיו לדעתך?
לדעתנו אפשר ליישם את המלצות ועדת אקשטיין 2011 תוך שבוע ימים.
שמה זה אומר בעצם? פלסטיני רוצה לעבוד בישראל.
כל אישור של פלסטיני ייתן לו אישית עם המעסיק שלו. המעסיק שלו, וזה ייתן לרשות ההגירה, מערכת הכניסה והיציאה נמצאת ברשות ההגירה, צריכים רק לסגור את המעגל שמה זה. מתכנת מאלון אחד, מאלון אחד עושה את זה בשבוע ימים. המעסיק צריך לדאוג להחזיר אותו בחזרה, לדאוג שהוא עובר עם הכרטיס שלו גם בחזרה במעברים, ככה שיש מערכת שכל יום רואה מי נכנס ומי יצא, שלמעסיק שמעסיק באופן בלתי חוקי, שתהיה מערכת אכיפה, שתבדוק מה קורה במקומות העבודה, גם מבחינה ביטחונית דרך אגב, אבל גם מבחינה הזו, האם נכנסו שבקים,
שבחים, כאילו אנשים לא חוקיים.
סליחה, שבחים. כן. שבחים, לא חוקיים, לקחת למעסיק מיד את הרישיון שלו לשנתיים, שלוש. זה הכל. סגרת את הבעיה?
וצריך גם לסגור את הפרצות בגדר, אני מניח בלי קשר, אבל זה ביטחוני.
צריכים לסגור את הפרצות בגדר, אבל אם יהיה...
מפחד לא מעסיק אותם, אז הם לא יהיה...
אם יהיה אכיפה על המעסיקים, שיקחו את הרישיון שלהם לעבודה
הם לא יבואו.
בבנייה, הם לא ייקחו את החבר'ה האלה. אין פה שום ספק בנושא הזה.
אז אוקיי, אז אני חושב שהרבה, אולי אפשר לסכם שהוויכוח עכשיו הוא ויכוח עקר במובן הזה שברור שהמשק צריך עובדים. כאילו אנחנו רואים אתרי בנייה פשוט סגורים מאז.
ויהודה ושומרון צריכה הכנסה עכשיו.
כן, הם שם.
תראו, יש שם מצב ביטחוני קשה בגלל המצב הכלכלי. וצריכים להבין שה150,000 האלה שבאו, זה שכבה של האוכלוסייה המיינסטרים. גם ברמת השכר, הם קבוצה שמרוויחה יותר כי הם כן. עובדים בישראל, גם ברמת ההשכלה, וגם ברמת הביטחון, כי כבר עליהם יש אינפורמציה שהם בהסתברות מאוד מאוד גדולה, אנשים שלא ישימו פצצות, אנשים שלא יפגעו בישראל. יש עליהם, האוכלוסייה הזו, שאנחנו עכשיו פוגעים בה, היא אוכלוסייה שהכי גרוע אם היא תלך
כן,
לטרור.
כן, כי המיינסטרים של הפלסטינים.
צריכים להבין, הפלסטינאים, אלה שעובדים פה ואלה שלא עובדים פה, לא אוהבים אותם.
נכון.
יש להגיד שגם חלק גדול מהציבור הישראלי לא כך אוהב אותם.
כן.
וזה הישג ענק שיש לנו למעשה ביטחון עם האוכלוסייה הפלסטינית שחיה בישראל.
כן.
ואנחנו גם לא רגישים שהתעסוקה מיהודה ושומרון פוגעת בתעסוקה של של הגברים, בעיקר של הגברים הערבים הישראלים.
אז רגע, מה אתה בעצם, אולי בעצם דווקא צריך להגביל אותה יותר?
אז בשביל זה אמרתי שיש לה ועדה. הוועדה צריכה לדאוג
שלא... כרגע יש ועדה או שאתם?
לא, אין, המלצנו הוועדה.
אתה אומר, צריך להקים ועדה בשביל
לראות. צריכים להביא ועדה מקצועית שתסתכל על מה טוב למשק, מה קורה לתעסוקה. תראו, בענף הבניין עובדים 23% מהגברים הערבים בגילאים 25-60.
אזרחי ישראל.
זה ענף הכי גדול שהם עובדים בו.
וגם ככה התעסוקה שם אמרת נמוכה יחסית.
והתעסוקה של הגברים הערבים היא נמוכה. בין היתר היא נמוכה כי הם יוצאים משוק העבודה בגילאים יותר צעירים, בגלל שלעבוד בבניין מגיל צעיר, יש הרבה כאלה שהם נשחקים.
בריאותית.
ואז הם מגיעים למצב שהם מקבלים מהביטוח הלאומי וכן הלאה. אבל גם יש להם בעיה להשתלבות בשוק העבודה הישראלי.
כן.
אז... יש כאן, וגם דוחקים אותם. אנחנו ראינו בנתונים שכשהגיעה כמות העובדים הזרים והפלסטינאים גדלה בענף הבניין, כמות הערבים הישראלים קטנה בצורה משמעותית, וזה חבל.
כן, דרך אגב, הייתי גם מוסיף עוד נושא שהזכרת בתחילת השיחה, את הקיצוץ של ה-20% בעצם בתקציבים של החברה.
זה מועדו. עוד יותר מקשה כן. את זה, כי...
נכון.
כן, כי אתה אז מונע מהם קידום חברתי, קידום חינוך,
השכלה.
וצריכים להבין גם שאנחנו מביאים עובדים זרים, מרבית ההכנסה שלהם הולכת הביתה, נכון. זה לא מוסיף לתלג.
זורקים את זה לתאילנד, לפילפינים, כן, להודו, כן. לנפל וכו'.
וכן הלאה.
וזה לא נשאר פה.
זה לא נשאר בתלג, זה בעצם כן. יבוא, זה לא...
נכון. זה לייבא עובדים בעצם.
זה לייבא עובדים, ועובד ישראלי שנכנס, זה נכנס לתלג שלנו, כן. לתוצר שלנו, לכל מה שקיים
כן.
במשק.
כן, אז עוד שאלה על זה, שהאם קיצצו, אני לא יודע, אתה יותר בפרטים, בנושאים של המאבק בפשיעה והאלימות המיוחדים בחברה
כן,
הערבית.
כן, גם קיצצו.
אז שם. אני רוצה לשאול, זה
גם
משהו...
גם בחברה הבדואית, לחברה הבדואית היה תקציב נפרד, כי הם בכלל
כן.
במצב קטסטרופה.
קטסטרופה, כן.
גם שם קיצצו את ה-20%.
אז איך אתה מסביר בבחינה הזאת, הרי בשביל כלכלה באופן אישי, אנחנו רואים את זה עכשיו, אתה צריך ביטחון. אתה צריך ביטחון ללכת ברחוב לקנות בחנות, כי אם אתה לא תלך, אז החנות הזאת תפשוט רגע.
בהחלט.
ואני, אמא שלי עובדת עם, אמא שלי רוקחת בקופת חולים, אז כל העובדים איתה הם ערבים, וזה ערבים משכילים, למדו רוקחות, ואנשים שהלכו לאוניברסיטה השנים, עשו כל הדברים, ומספרים לה על כמה... באמת, לא, אני מדבר עכשיו עוד הרבה לפני המלחמה, אנחנו רואים מספרים של רק אנחנו שומעים את הקצה, שזה הרצח, אבל יש יריות כל היום שם, המשטרה להרבה מקורות לא
איומים.
נכנסת, איומים, שורפים בתים של אנשים או חנויות של אנשים שלא משהו עם פרוטקשן לכנופיות, יש יריות בין כנופיות ברחובות ראשיים של ערים ערביות, זה פוגע... עזוב שנייה את נעזוב את הנושא המשטרתי כי זה והפלילי והביטחוני, אבל זה פוגע בכלכלה.
ברור.
זה פוגע בצמיחה של החברה הערבית.
ללא ספק, זה פוגע פגיעה אנושה בחברה הערבית, וזה יזלוג וזולג לחברה היהודית.
וזה גם יפגע בכלכלה.
כי קבוצות הפשע שם הן קבוצות שנוסעות, מה שנקרא, כסף מפרוטקשן, מה שאומרים באנגלית, לא אומרים, זה דמי חסות.
דמי חסות.
ובעצם, בסוף, הם גם מקבלים דמי חסות מחברה היהודית. וראינו את האוטובוסים, וראינו מטבנים, וראינו פרות, וראינו חן הלאה בצפון, וחן הלאה שנפגעו מארגוני הפשיעה הערבים, וזה טעות ענקית.
אני לא מבין את זה.
שיפסיקו את התהליך הזה.
זה לא עניין גם של, אומרים, זה נועד, זה ביטחון, רק זה מגזרי. ביטחון זה לא מגזרי. שיש בעיה מסוימת באזור מסוים, אתה מכניס לשם יותר שוטרים, אתה עושה זה, זה לא עניין של הטבה לחברה הערבית, זה הטבה לאזרח שהוא יהיה בטוח.
זה לא הטבה, זה חובה של המדינה לשמור על אורח חיים ללא פשע.
אוקיי, שאלה אחרונה, אני חושב, וגם הזכרת את זה ככה בקטנה, זה התקציב הביטחון. אני שומע שהצבא מדבר בפגישות עם סמוטריץ', הרמטכ"ל ושר ביטחון דיברו על תקציבים מטורפים מה שהם דורשים. באמת, כאילו, המספרים, אני לא רוצה לזרוק מספרים, אבל אני זוכר ששמעתי, זה הייתי בהלם. כאילו, נזרקים מספרים, כאילו זה גדל על עצים.
כן, זה די מדהים שהצבא כבר יודע כמה כסף הוא צריך בשנת 2030, כשהוא עדיין לא חקר מה היו הסיבות לכשל הגדול של השביעי באוקטובר עד עד בעצם ה-11 באוקטובר, וגם הוא לא חקר איפה הצליחו כלי הנשק במלחמה הזו, וכמה צריך בשביל המלחמה הבאה, ומהם האיומים המרכזיים לעתיד.
ולאן ילך הכסף? זאת אומרת,
לא, נגיד, עד שאין בעצם אסטרטגיה ביטחונית, אי אפשר להתחיל לדבר על כסף. זה לא נכון בכלל. האסטרטגיה הביטחונית שהייתה, שקשלה, אין ספק שהיא קשלה, הביאה לכך שהתקציב הביטחון באמת ירד בצורה דרמטית, ל-4.5% של התלג, שזה לא היה אי פעם הכי נמוך שהיה. אבל למרות זאת, אנחנו רואים שההצלחה של הצבא, בסוף שהוא התעשת, והוא נלחם עכשיו, הוא מצליח מצוין, יש לו את הכלי הנשק, יש את הכל. והוסיפו לו, בסך הכל, בתקציב, גם לשנה שעברה וגם בשנה הזו, כל שנה, בערך 25 מיליארד שקל, שזה מכסה כמעט הכל, גם ציוד מחדש וכן הלאה. אני חושב שהדבר הכי מרכזי זה שהצבא קודם כל יבנה לו את האסטרטגיה הביטחונית שצריך לחמש...
עוד לפני שהוא מבקש כסף.
את מה שנקרא תרש לחמש שנים הבאות, ומזה יגזור את התקציב הנדרש, כך המליצה ועדת ברודט.
נכון.
ועל הבסיס הזה, אני מעריך, ואני אומר שאנחנו ישבנו עם החבר'ה באגף תקציבים וכן הלאה, רוב הצורך הנוסף, הגידול הגדול, זה בימי מילואים,
נכון.
ואולי גם בשירות ארוך יותר, אבל רק לחיילים הקרביים. אין צורך, יש לנו המון חיילים, הקורס גדלים, כמות ה...
אבל אף אחד לא הולך לקרבי, וזה הבעיה...
יש לא נכון.
לא, כאילו מבחינת מה צריך. זאת אומרת, הדיסוננס בין חייל אורפי לבין חייל קרבי שאותו צריכים. אז
צריכים לשלם לקרבי בשנה הנוספת.
נכון.
שכר מקביל של 7,000 שקל כל השנה האחרונה. צריכים לאפשר לצבא לשחרר את החיילים הלא קרביים אחרי שנתיים, ושהצבא ייקח את כל הכסף הנוסף, לתת לו את התקציב, כאילו כולם משרתים יותר, ושהוא יחסוך לו את הכסף. ואז הוא יראה את המחיר של החייל בשוליים, והוא יודע טוב מאוד לעשות את זה. דבר שני, צריכים את הצבא לתת לו את התקציבים, כדי שכמות המילואים שלו תגדל אולי יותר, כדי שלא תהיה לו בעיה לשים גדודים ביישובים,
כן.
לאורך הקווים, ובכלל, שתחושת הביטחון תעלה. זה הכרחי. לא רק עכשיו בזמן הקצר, אלא שתעלה באופן קבוע,
נכון.
גם כשהאיומים יהיו יותר נמוכים. אין ספק שההתחדשות ההתחדשות בחימוש ובכלי נשק וכן הלאה, תדרוש עוד תקציב. אבל לדוגמה, חלק גדול מאוד מהתקציב זה כיפת ברזל וחץ. אבל עכשיו מספרים לנו שיש את הלייזר. והלייזר...
הוא לא עולה כסף כמעט.
הוא הרבה יותר זול והרבה יותר אפקטיבי.
אבל הוא עוד לא בשימוש, אבל אם הוא יהיה.
אבל אם הוא יהיה, אז בואו נשים את זה...
נכון.
בסדר, אל תעשו לנו כאן 200,000 כיפות ברזל, כאשר בעוד כמה שנים יהיה לנו לייזר. אז אני ככלכלן, עבדנו למשל במלחמה כולה, התייעצנו עם אנשי ביטחון, וגם ביניהם יש חילוקי דעות.
כן.
אבל הרמטכ"ל, באישור הקבינט, צריך לתת אסטרטגיה ביטחונית, וצריכה להיות הוועדה שדובר עליה, שמתוך האסטרטגיה הביטחונית, היא תמדוד את כמה הצבא צריך להגדיל את
התקציב. משהו נוסף בהקשר הזה שנתניהו אמר, ואני שומע את זה שוב ושוב, אנחנו יותר מדי תלויים בארצות הברית ובאירופה בנושאים של נשק, בנושאים של, והוא אומר, הוא אמר את זה בישיבת הממשלה לפני איזה שבועיים, אני רוצה להקים איזושהי ועדה שבעצם תפקידה יהיה לעשות שאנחנו נהיה self-sufficient כמה שאפשר.
תראו, בוא נשים את זה ב-self-sufficient. באופן עקרוני יש לנו שלוש חברות מאוד טובות.
כן.
הבעיה הגדולה היא שתעשייה אווירית וגם רפאל, הן לא גדלות באופן מספיק, ואלביט גדלה באופן פנטסטי, והתייעלה כשהיא קנתה את טאס ואת סולטם, וגם מעצמה. ולמעשה הפרטה של חלקים, לא כל, אבל חלקים מרכזיים בתעשייה אווירית וברפאל, יכולים להצמיח שם החברה גדולה. דבר שני, צריכים להבין, בסוף ברזלים לא גדלים בישראל. בסוף, חלק גדול מחומרי הגלם, אנחנו צריכים לייבא אותם, וגם בחלק האלקטרוני, לא כל הצ'יפים הטובים מיוצרים בישראל. והשילוב שלנו, של תעשייה ביטחונית חזקה מאוד, שגם מבוססת ייצוא, כי יש פה פוטנציאל ענק,
נכון.
וגם מבוססת מחקר ופיתוח ופיתוחים ישראלים. דרך אגב, התעשייה הביטחונית היא כמעט כולה בתוך ההייטק.
כן.
היא 12% מההייטק. היא יכולה עכשיו לצמוח כי הביקושים, גם המקומיים, אבל גם בחול.
כי רואים את הביצועים.
כן, אבל גם הביקושים באירופה.
כן, בעקבות
גדלים,
רוסיה וכו'.
בעקבות כל מה שקורה, גדלים, ויש מקום להגדיל מאוד את תעשייה הביטחונית על בסיס הייטק, אבל בוא לא נחשוב שאנחנו נהיה fully self-sufficient,
נכון.
מפני שתמיד נצטרך לייבא
כן,
חומרי גלם.
כן, חלקי מטוס למשל, אני לא חושב שזה בכלל אפשרי.
אין ספק שלא נייצר F-35.
בדיוק, היה לנו ניסיון מספיק טוב עם הלווי, זה לא עבד.
אנחנו לא צריכים, אנחנו טובים מאוד בייצור, מה שנקרא מכשירים, חלקים, שמשולבים עם החשיבה הזו, והעובדה שאיך שהצבא עכשיו עובד, עם שילוב של כל הכוחות, מכל הסוגים, זה באמת יצעיד את הצבא למכשור הרבה יותר יעיל.
כן.
אבל זה לא יהיה self-sufficient.
כן. לסיום, אני שואל אותך שאלה כללית. אתה מסתכל על התקציב שדיברנו עליו עד עכשיו, על המצב שאתה יודע, אנחנו יצאנו, הממשלה, כמו שאמרת, יוצאת מתוך נקודת הנחה אופטימית, שהמלחמה בצפון לא תתפרץ עכשיו, ויהיה לנו 3,000 טילים ביום לפי זה, ודיברת, ויכולת לפחות פגיעה בתשתיות קריטיות כאן, מאוד מקווה שלא נגיע לשם. מתוך... אתה אופטימי, אתה אישית, שאתה מסתכל על הכלכלה הישראלית, שאתה מסתכל על התקציב, על התמריצים הפוליטיים, גם שבעצם מעצבים את, את סדרי העדיפויות כאן. אתה אופטימי, או שאתה פסימי, או שאתה אומר, צריך ל... מה אתה בעצם אומר בכללי?
אני אגיד את זה בצורה כללית. הקואליציה הנוכחית לא מתפקדת כממשל יעיל, בצורה שתפקדו ממשלות קודמות בישראל בזמן מלחמה. והיא מראה הרבה מאוד סימנים של חולשה וחוסר יכולת הסתכלות ארוכת טווח. ולכן אני מאוד, ויש גם חוסר אמון בקואליציה הזו בציבור הרחב. ולכן באיזושהי נקודת זמן במשך השנה הזו, או מתישהו, אנחנו כנראה נלך
לבחירות.
לבחירות ותהיה קואליציה. אני חושב שמנקודת ראות כלכלית ו... תהיה קודם כל קואליציה מאחדת, לא מפצלת. אני מקווה שגם האופוזיציה תהיה אופוזיציה שבדברים המרכזיים שהם בלב ליבה שלה...
תתמוך.
מכולם, גם כל האופוזיציה, ושננהל מדיניות כלכלית שתומכת צמיחה. יש על השולחן תוכניות.
נכון.
צריך לבצע אותם, צריך שיהיה ממשלה שתרצה לבצע אותם. ואם אנחנו נלך ונבצע אותם גם בתוכניות של צמיחה כלכלית, הרבה מאוד בנושאים של החברה החרדית שדיברנו, גם
חברה ערבית.
וחברה ערבית, וגם במונחים של הצבא, שיהיה לנו תקציב ביטחון שתואם את האסטרטגיה הביטחונית, אני מאוד אופטימי על מדינת ישראל. אני מאוד אופטימי, כי אנחנו הוכחנו, דבר אחד נוכחנו במלחמה הזו. הצעירים, שלמרות שהחרדים לא מתגייסים, ולמרות,
הם באים.
הם באו והם נלחמים, והם נלחמים את המלחמה הקשה ביותר שהייתה לנו מעולם.
500 הרוגים פלוס כבר.
אני בוגר מלחמת יום כיפור. זאת לא אותה מלחמה.
נכון.
אנחנו ב-16 ימים ישבנו וחיכינו שיהיה הסכמים, אחרי 200 יום חזרנו הביתה. אבל אחרי 16 ימים, כל שבועיים חזרנו הביתה לבקר. פה הם נלחמים קשה.
כן.
והעובדה שהדור הזה הראה לנו את הגבורה שלו, ואני מקווה שגם הדור הזה ידע לתבוע מהממשלה את האחריות שלה לנהל לנו כלכלה ואחראית וטובה. עשינו את זה בעבר. אני חושב שעכשיו אנחנו על כלכלה הרבה יותר חזקה, ואם נעשה את זה, והדור הזה יישאר כאן, ההייטק יהיה כאן. צריך להבין נקודה מרכזית, המשק הישראלי יושב על הרכבת הענקית הזו, שהיא כבר נושאת מטוסים, שזה ההייטק הישראלי. הוא יושב על זה בגלל שהישראלים רוצים לחיות בישראל, ואלה שרוצים לחיות בישראל, הזרים מביאים פה כסף, כי הם רואים שהחבר'ה האלה מייצרים להם מוצרים יותר טובים.
אבל אם הם יעזבו...
אם הם יעזבו הכל.
הלך עלינו, ולכן חשוב, לכן כמו שאתה אומר, רואים שהם רוצים להישאר כאן, חשוב לתת להם את הסיבה עוד, שיהיה להם טוב כאן.
צריכים לתת להם שיהיה להם טוב, ואני בטוח שהם יחזרו, שהצעירים פה, שהמלחמה, אני גם מאמין שאנחנו נשיג את, לא את כל הישגי המלחמה, אבל נשיג הישגים משמעותיים, והממשלות מ-25 ומעלה ימצאו את הדרך לייצב את המערכת הפוליטית והכלכלית.
ואני רק רוצה להוסיף לך למה שאמרת, שאני חושב שאם לא, אנחנו נראה פה מחאה מטורפת של מילואימניקים שחוזרים, והם יתבעו את, את הדברים שדיברנו עליהם. ואם הממשלות כאן לא יתנו להם את זה, אנחנו נראה, כי אנחנו רואים פה הקרבה, ומגיע להם. מגיע לדור הבא.
החברה האזרחית הפתיעה את כולנו, גם את עצמה, בזמן
גם הסיפור המשפטי.
ההפיכה המשטרית. על אחת וכמה וכמה, כשזה בא לנושאים הביטחוניים.
פרופסור צבי אקשטיין, תודה, היה לי באמת, קודם כל היה לי מעניין, ואני חושב שאם מישהו שלא מגיע מהתחום שמע והקשיב, אז הוא יבין פחות או יותר את העיקרי הדברים, ומה חשוב, מה פחות חשוב, איפה יש ביקורת, איפה יש תשבוכות. אז תודה רבה לך שהיית איתנו, ותודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, בעוד 50-60 פלטפורמות, זה כבר עולה לאחרונה. וזהו, נשתמע בפרק הבא. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי, על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.